ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שבוע טוב לכולם. הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היא סוגיית צדקה, ומתוך ההגדה שלפנינו עולה איזשהו רעיון מיוחד, איך צריך להתייחס לצדקה, איך צריך להתייחס, איך צריך לתת, באיזה אופן, באיזה ראש, באיזה הרגשה, באיזה תחושה. ובעקבות מה שהגמרא אומרת כאן, אז ודברים שבעזרת השם נראה, אז אני חושב שאפשר להבין מה עושים חכמים ללמד אותנו בעניין הזה. אז הגמרא אומרת כך, הגמרא היא בשורות האחרונות של דף זין עמוד א', אנחנו עובדים לפי, כל מי שיש לו את הדף של תוכנית הלימוד שלנו יכול לראות שאנחנו מתקדמים בצורה מסודרת, מי שאין לו כמובן שיכול לבוא אליי, אני אתן לו. דרש רב אבירא, זימנין אמר למשמד רבי עמי, וזימנין אמר למשמד רבי אסי. אז יש כאן הפרשנים מאירים שהייתה לו איזו שמועה, ואולי הבטוח ממי הוא שמע אותה. אז לפעמים הוא אמר את זה בשמו של רבי עמי, לפעמים הוא אמר את זה בשמו של רבי אסי. מהי דכתיב? וזה דבר שאנחנו רגילים להזכיר אותו, ובוודאי שפה זה מאוד מאוד בולט ומאוד משמעותי. אין קשר בין דרשות של חז"ל על פסוקים באגדות חז"ל לבין הפרשנות הפשוטה והקלאסית של הפסוקים. יש פה שתי מגמות אחרות. זה לא פירוש שאם אנחנו נסתכל ברד"ק ובמצודות וברש"י שהבאנו פה להסביר את הפסוק התמוע הזה בנחום פרק א' פסוק י"ב, אז אנחנו לא נמצא את הפרשנות שמופיעה פה. זה אגדות חז"ל, והשימוש בפסוקים הוא עניין שעומד בפני עצמו. אז הגמרא שואלת, זאת אומרת בשם רב אבירא, שאומר את השמועה הזאת לפעמים בשם רב עמי, לפעמים בשם רב אסי, מהי דכתיב? מה המשמעות הפסוק? הפסוק הזה הוא פסוק, כמו שאמרנו, בספר נחום. נחום זה ספר בתוך תרי עשר. רוב ספרי תרי עשר הם ספרים של נביאים שהיו בימי בית ראשון, למעט שלושת האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, שהם נושקים לבית שני. אבל בתוך הספרים הללו, הושע, יונה, ספר יונה שנמצא שם הוא יותר מוכר, אז יש גם ספר קטנטן בשם נחום. אז כתוב שם בפסוק, כה אמר השם, אם שלמים וכן רבים, וכן הגוזו ועבר, ואם יתיך לא אענך עוד. זה מה שכתוב בפסוק. עכשיו, הגמרא לא מצטטת את כל הפסוק, אלא כה אמר השם, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר. עכשיו, מי שלומד שם את הפרק בנחום, הכוונה של הפסוק שם בדברי הנביא, מדובר על אויבי ישראל שמבקשים לבוא ולהציק לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא מבטיח לכנסת ישראל, גם אם העמים הללו יהיו שלמים בהחלטתם לכבוש את ירושלים, אם שלמים וכן רבים, הם יהיו רבים מאוד שיכבשו את ירושלים והם יבואו, הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם לקיים את הרצון שלהם. למה? וכן הגוזו ועבר. ולמה זה לא יקרה? והיא ניתיך, לא הענך עוד. ירושלים כבר קיבלה את עונשה, היא לא תקבל את זה עוד פעם. זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? זה המשמעות של הפסוק שאתה לומד תנ"ך. אבל פה זה בכלל הולך לכיוון אחר לגמרי. מה דורשת הגמרא? אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה. וכל שכן כשהם מרובים. זאת אומרת, כתוב בפסוק אם שלמים. אז מה זאת אומרת אם שלמים? אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה. אומר רש"י, שלמים מצומצמים. ואחי, כאמר, אם שלמים מזונותיך, וכל שכן אם רבים. כי זה מה שכתוב בגמרא. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה. וכל שכן כשהם מרובים, בוודאי שייתן צדקה. המשך הגמרא, מי וכן נגוזו ועבר. אז רש"י אומר, הרי הם משולים לעוברים בנהר על ידי גזיזה, שהגזוזה עוברת, כך גזוז מהם לצדקה וערבו. והיינו בחידושי הלכות, מהדורה בטרה, מהרשה, שהגיע ברש"י, גזוז מהם לצדקה לא וירבו אלא ויעברו. אז זה כבר עניין של גרסאות. אז בקיצור, מה כתוב כאן? כתוב כאן כך, לקחו פסוק בספר נחום, שכמו שאמרנו נוגע בכלל להבטחה של הקדוש ברוך הוא על ירושלים, ומצאו בו רעיון נפלא מאוד שקשור לצדקה. ומה הרעיון שאומר? הרעיון הוא כזה, מי מחויב במצוות צדקה? מי מחויב בזה? אדם שיש לו כמה. אדם אומר, אני גומר את החודש ואני רוצה לחסוך. במקום לחסוך הוא צריך לתת צדקה. לא מסתבר שנגיד לו כך. אלא מה? מה שאתה יכול על הדרך. עכשיו, אדם שאין לו, פטור לגמרי מצדקה. איך נבין את הדבר הזה? אדם אין לו, בקושי הוא גומר את החודש.
אז מה? חייבים לתת שליש הכסף או משהו כזה כל
שבוע. אתה מכוון כבר לערוך השולחן, תכף תן לנו פה להגיע לזה. זה אדם שלפנינו, זה בסדר. מופיע. זאת אומרת, אתה בודק אם הכנתי את השיעור. אתה צודק, בסדר גמור. אז, אז זה, זה התירוץ של ערוך השולחן. כי תכף נראה פה איזו סתירה בין השולחן ערוך לרמה. מה שעוד אומר, זה התירוץ של ערוך השולחן. שיש איזה מינימום שאדם צריך לתת. אז פשוט לקחו את הדברים, אז, את הפסוק הזה, ואמרו כך, אם רואה אדם, אם רבים, אם שלמים, וכן רבים, אם רואה אדם שמזון אותם מצומצמים, יעשה מהם צדקה. וכל שהם כשהם מרובים, מי וכן נגוזו ועבר, המשך הפסוק, תנת ורבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, זאת אומרת, הוא מוריד מהנכסים שלו, הוא מצמצם מהם, ניצל מדינה של גיהנו. והגמרא מביאה משל נפלא, משל לשתי רחילות שהיו עוברות במים, אחת גזוזה ואחת אינה גזוזה. תארו לעצמכם, שאדם היה הולך לשחות בבריכה עם בגדים ועם נעליים, נעלי ערים וכו' וכו'. פשוט הוא היה שוקע למטה. כולו, בדרך כלל אתה שוחה עם בגד ים כדי שתהיה חופשי לעשות כל הדבר הזה. אז יש רחילה שהיא מלאה בצמר והיא באה לעבור בנהר. אז הצמר מטביע אותה כי הצמר סופח וסופג המון מים והוא כאילו הופך אותה להרבה יותר כבדה. אז אם גוזזים אותה, אם כביכול מורידים לה את הצמר, היא עוברת במהלך אחד, בעניין אחד. אז אותו דבר, משל, לשתי רחילות שהיו עוברות במים. אחת גזוזה ואחת אינה גזוזה. גזוזה עברה, כי היא גזוזה. כביכול הפסדת את הצמר שיש על גבי הרחילה, אבל הרווחת, היא עוברת, אין לה בעיה לעבור. ואחת אינה גזוזה, גזוזה עברה, ושאינה גזוזה לא עברה. והיא ניתיך. אמר מר זוטרה, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה. לא אינך עוד, תני רבי יוסף שוב אין מרים לו סימני עניות. אם הוא באמת עושה את זה, אז מהפכים את המצב שלו, הוא יהיה עשיר גדול. זו הגמרא. אז רש"י, ראינו אותו, מוסיף רש"י, ואם יתיך לו הענך עוד, ספר דאו קראו, כבר קראנו את הפסוק בשלמותו, מופיע כאן, לפנינו בצורה מנוקדת ומסודרת. רש"י שם בנחום אומר ככה, אם שלמים וכן רבים, יפה תרגום של יהונתן מיושב על המקרא, אם יהיו שלמים בעצה שיהיו כולם שווים בהסכמה אחת, וכן אם יהיו רבים מאוד אנשי נינווה אויבייך ירושלים, וכן אף אם גזו חידקת ועבו את פרט לצור עליה, לא יצליחו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור להם, שהרי אם יתיך ולא הענך עוד. ועוד שמעתי, אם שלמים אנשי נינווה בגדולתם, וכן אם יהיו עוד רבים ונכבדים יותר, וכן הגוזו ועבר, וכן הגיזם והאווירם, הרי זה כמו, וכאשר יענו אותו כן ירבה. ואם יתיך לא הענך עוד, הענה אותך בפעם הזאת קלה ונחרצה, ולא אזדקק לך עוד. עכשיו, מכיוון שרש"י פירש גם את התלמוד, אז ממילא הוא הבין ישר שיש פה איזשהו עניין, ורבותינו דרשו לעניין מעשה הצדקה במסכת גיטין, אך אינו על סדר שער הנבואה. זאת אומרת, רש"י אומר לנו מראש, זה לא איזה מחקרים או דברים כגון אלו. רש"י אומר, הדרשה של הגמרא לא נוגעת לפשט הפסוק. פשט הפסוק, כמו שאני מסביר לך, יש אויבים שרוצים לצור על ירושלים, והקדוש ברוך הוא אומר את מה שהוא אומר. אבל רש"י אומר, רבותינו דרשו, אך אינו הסדר של הנבואה. אם אני אקח את הדרשה על צדקה, ואני אדביק אותה לספר נחום, יהיה לי קשה מאוד ללמוד את הפרק בספר נחום. גם במצודת דוד, אם שלמים, אם יהיו אנשי נינווה שלמים בדעה אחת ובעצה מוסכמת, וכן יהיו רבים במספר, שכל זה הוא סיבה אל הניצחון, כי רבים ושלמים, כולם יש להם איזה משימה אחת ועניין אחד, וכן הגוזו, אף על פי כן יהיו גזוזים ונחרטים, כאשר אמרתי ועבר העם מן העולם. ועיניתיך, רוצה לומר, אני אותך בתכלית עינוי ועבדות, עד שלא אצטרך לענות אותך עוד, כי בפעם הייתי חלה מכל, והוא דוגמת אומרו, לא תקום פעמיים צרה. פעם אחת ירושלים סבלה, היא לא תסבול עוד פעם. עכשיו, כפי שהזכרנו כמה וכמה פעמים, למרות שהגמרה הזאת, אין מי שיחלוק שהיא אגדתה, הגמרה הזאת היא אגדה, אבל מתוך הגמרה הזאת פוסקים הלכה. וזה מה שעוד העיר קודם, באיזה מצב, האם יש מצב שאדם פטור מצדקה? האם יש מישהו שהוא פטור מצדקה? איך להתבונן בזה? אז יש פה כביכול, איזה סתירה בין דברי השולחן ערוך למה שאומר הרמ"א. השולחן ערוך אומר כך, מי חייב בה, הלכות צדקה נמצאים ביורה דעה, מי חייב בה ומי ראוי לקבלה? כל אדם חייב ליתן צדקה. כל אדם. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, חייב ליתן ממה שיתנו לו. נתנו לו, הוא צריך מתוך זה לתת משהו. ומי שנותן פחות ממה שראוי ליתן, בידין היו כופין אותו, מכין אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן. ויורדים לנכסה בפניו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. בקיצור, אין פשרות. יש לך, אין לך, כל אחד מחויב לתת צדקה, כלשהי, וחייב לעשות את הדבר הזה. לעומת זה, פוסק הרמ"א בהמשך שם ברש נ"א ג', פרנסת עצמו קודמת לכל אדם, ואינו חייב לתת צדקה, עד שיהיה לו פרנסתו, ואחר כך יקדים פרנסת אבי ואמו, אם הם עניים, והם קודמים לפרנסת בניו, ואחר כך בניו הם קודמים לאחד, והם קודמים לשאר קרובים, והקרובים קודמים לשכניו, ושכניו לאנשי עירו, ואנשי עירו לעיר אחרת, והדין אם היו שבויים וצריך לבדותה, אז אם הוא צריך לבדות את ההורים שלו, הם קודמים עם את האחים שלו, וכו' וכו' וכו'. בקיצור, מה עושים פה? זה שני דברים שונים אחד מן השני. אז כתוב כאן, היה לרוך השולחן יורה דעה ריש ממחד ג', שם אומר בעל הרוך השולחן, שההבדל בין השולחן הרוך לבין הרמ"א, שהוא רוצה להגיד שאין פה מחלוקת. אלא באמת גם אני צריך לתת איזשהו מינימום שבמינימום, והרמ"א, כשהוא מדבר על פרנסת עצמו, הוא מתכוון מעבר למינימום הזה. אבל מינימום כל אדם צריך לתת. אנחנו נראה בהמשך גם למה זה, איזה חינוך, איזה עניין גדול יש בדבר הזה. המהרש"א מאיר את מה שהוא מאיר. בואו נראה את המהר"ל בחידושי אגדות. המהר"ל הזה נמצא גם בנתיב הצדקה, לא בצורה מדויקת, אבל הבאתי את זה פה בגלל התוספת, ועוד פירוש דבר זה עניין נפלא, שזה מופיע פה בחידושי אגדות. יש לנו, אני לא יודע אם מישהו יתייחס לזה, אבל בשבועות האחרונים בשיעורים ראיתי שכמה דברים שמופיעים במהר"ל בחידושי אגדות למעשה מופיעים בנתיבות בכל מיני מקומות, ואני לא יודע אם הוסיפו את זה, או שזה, כי זה בשינויים, זה לא, למשל שבוע שעבר, בשבת כיבוד הורים, לפני שבועיים, גם ראינו משהו בחידושי אגדות, וציינו שזה מופיע בנצח וכולי, והשאלה אם זה מדויק עד כדי כך. אז גם פה ראיתי גם שהמהר"ל בנתיב הצדקה מדבר על זה. מה? אני לא יודע מאיפה, אם לקחו מדברים אחרים לחידושי אגדות, כי חידושי אגדות זה הספר האחרון של המהר"ל שיצא מכתב יד לפני 50-60 שנה. עד לפני 60 שנה לא היה מהר"ל חידושי אגדות, הוציאו אותו מכתב יד. יכול להיות שצרפו, לא ברור לי הדבר הזה. אני קורא בשורה השלישית. פירוש דבר זה, ואני חושב שיש פה איזה יסוד גדול, אנחנו תכף נראה אותו גם בעין היה בפאה, הרב יואל סיפר לי על העין היה הזה, ואני חושב שהוא מאוד מדויק בדברים הללו. פירוש דבר זה, כי כאשר האדם משפיע על האחרים, ודבק בו יתברך במה שהוא יתברך משפיע על האחרים, גם כן השם יתברך משפיע אליו. זאת אומרת, מהי צורת החיים שלנו? האם אנחנו חיים לעצמנו? זאת אומרת, אדם מעניין אותו, יורד גשם, כל העיר מוצפת, הוא אומר לעצמו, אני זיפתתי את הגג, כל החלונות שלי סגורים ואטומים, אכפת לי עכשיו שכל מי שלא זה ירפב, או שאני אומר, רגע, איך אני יכול עכשיו לעזור לאנשים אחרים? נכון, אני בסדר, אבל אכפת לי מאנשים אחרים? או שאני אומר לעצמי, אני הסתדרתי וזהו, שחררו אותי מכל העניין. עכשיו, זה נפקא מינה גדולה, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. השפע הזה, הנתינה, העשייה, היא אינסופית של הקדוש ברוך הוא אלינו. ולפיכך אמר, אם רואה אדם שמזונותם מצומצמים, יעשה מהם צדקה להשפיע לאחרים, ואז יקבל גם כן הוא השפע מן השם יתברך. ומכל שכן, אם הם מרובים והשפיע לו השם יתברך עושר שיש לו להשפיע לאחרים גם כן, ואם לא כן, יאבד העושר ההוא בעניין רע לגמרי. זאת אומרת, אם אתה מסגל לעצמך את התכונה של לתת, עכשיו, בוא נשאל את עצמנו, למה אדם לא נותן צדקה? או למה הוא מתקשה בזה? כי אדם אומר, הממון הוא שלי, יש לי ממון. קניתי אותו בדם יזע ודמעות, וקשה לי מאוד להיפרד ממנו. אבל אם האדם יבין באמת שלמי שייך הממון, לקדוש ברוך הוא, במקרה אתה הבנק שהוא הפקיד אותו אצלך עכשיו, הבנקים יש להם כסף, אם מחר יבואו כל הלקוחות של בנק לאומי וגידו שהם רוצים להוציא את הכסף. למה כתוב על בנק לאומי בערבון מוגבל? כי הבנק יפשוט את הרגל, לא יכול לעמוד בזה. על מה הבנק בונה? הבנק בונה שזה מכניס וזה מוציא, וזה עשה, וזה קנה, וזה הלך, וסביב כל העסק הזה יש בנק. אבל אם פתאום באים כל האנשים ואומרים, שמע, כתוב אצלי בנייר שיש לי כך וכך כסף בבנק, אני רוצה אותו, אין שום בעיה. אחרי עומד עוד אחד שגם הוא רוצה את כל הכסף, והשלישים והרביעים ובכל הסניפים בארץ וכו'. הבנק יפשוט הרגל, לא, אני לא יכול לתת את הכסף. מה זאת אומרת? אבל הכסף שלי אצלך. נכון? למה זה? כי זה לא אצלך, אתה לא בעל הבית של הכסף. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם עושר ונכסים וכולי, לא שזה שלו, אלא הוא אמור, הוא הבנק, הוא אמור לתת לזה, לקחת לזה, להוציא את זה, לעשות את זה וכולי וכולי וכולי. אז אם אדם מסגל לעצמו את התכונה הזאת, אם אדם מבין שזה המשמעות של מידת הצדקה, זה לא שאני פתאום צדיק ואני נותן למישהו צדקה, אני שום דבר, אני פשוט מטווח בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן את זה אליי. אז אני מתוך זה הולך ונותן לאנשים. אני פועל, אני עושה משהו במידות שלי. אם אתה כזה אדם, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך. כי הוא רואה שאתה מפעיל את העסק הזה כמו שצריך. אז לכן אם אדם לא היה לו כסף, זאת אומרת אם שלמים וכן רבים ונגוזו ועבר, לא היה לו והוא נותן, אז הקדוש ברוך הוא, איך הסתיימה הגמרא? אז הקדוש ברוך הוא אומר, שוב הם מראים לו סימני עניות, כי רואים הוא עמד במבחן, הוא אחד שנותן, הוא אחד שעושה, קדימה, אפשר להעשיר אותו, הוא יכול להתקדם הלאה. והשפיע לו השם יתברך עושר, שיש לו להשפיע על אחרים גם כן, אם לא כן, יאבד העושר ההוא בעניין רע לגמרי, כי העושר אינו דבר מקוים בעצמו, זה לא דבר מהותי של האדם, לפי שהוא תוספת שנותן להם השם יתברך עושר, וכל דבר תוספת עומד להתמעט ולהיות בטל, ולפיכך יעשה מהם צדקה, והוא ממעט ממון שלו לתת לאחרים, ובשביל כך יש, אני חושב לא יקום אלא קיום לאושר, כי אז הן נקרא תוספת, כאשר הוא משפיע לאחר, וביארנו זה במסכת כתובות אצל מלך ממון חסר, זה גם אגדה, שזכינו ללמוד אותה כאן על השולחן הזה, שאיך אדם שומר על הממון שלו וכו' וכו'. ואמרו, כל מי שגוזז נכסים ועושה מהם צדקה ניצול מדינה של גיהנום. משל לשתי רחילות, פירוש שאותה אשר גופה מועט, הורידו ממנה את כל הצמר, אין תובעת למטה, רק אותה שגופה כבד, אז הגוף תובע למטה. ודמיון גדול יש לו לרחל שהיא גזוזה, כי הצמר שעל הרחל הוא דבר תוספת. וכל מי שפעם היה בראשית הגז או משהו, יכול לראות את זה, שאתה מוריד את כל הצמר מזה, והרחלה הזאת והכבשה הזאת, היא 100% בסדר, וזה גודל, וזה גודל עוד פעם, זה גודל מחדש, אבל זה תוספת, היא לא חייבת את זה לחיים שלה, זה לא אוויר, זה לא חמצן, זה לא מים, זה דבר שגודל, מורידים אותו והוא גדל עוד פעם, וגורם שטובע הרחל. זאת אומרת, כשיש לך תוספת, כשיש לך תוספת, אתה יכול לטבוע. זה לא סתם שהשפת אמת אומר, אני מאתמול בערב, אני פשוט תלמיד של העבדה, ואי אפשר, השבוע הזה, זה כולו שפת אמת, הישבט, אז חשבתי אולי בשבוע הבא, בליל שבת, אולי נעשה איזה סיור תשעים לגור או משהו, ככה זה יהיה מוצאי היורצייט, נראה מי יהיה פורם תורן, ומה הוא ירצה לעשות, אז לפי זה נראה מה אפשר לעשות, אבל השפת אמת כותב כמה פעמים, שניסיון העושר הוא הרבה יותר קשה מניסיון העוני. כשאין לך, אין לך. מה אתה יכול לעשות? אין לי. גמר, כל מי שזה, אין לי. כשיש לך, לדעת איך להתנהג עם מה שיש לך, זה הרבה יותר קשה. איך מתנהגים עם הדבר הזה? איך פועלים? הרבה פעמים זה כתוב בשפת אמת. כידוע שניסיון העושר יותר קשה מניסיון העוני. וכאשר גוזז את הצמר ואין לו תוספת, כשזה כמו שהוא, אז הרחל עוברת. וכן כאשר גוזז מחסר, יש לך, כבר עשית, כבר סידרת את הילדים, את העניינים וזה, יש לך, תעזור. אני אומר, ברוך השם, אם תתבוננו, אני מניח שאתם מתבוננים, אבל אני לפחות בבית עשיתי את החשבון הזה, בחצי השנה האחרונה, קרי, משמחת תורה ועד ימים אלו, הציבור הציוני הדתי התורני אסף קרוב ל-60 מיליון שח למוסדות של תורה. זה המון. 60 מיליון שח. התחלנו בקמפיין של הר המור ב-9 מיליון שח. היה בשבוע שעבר מכון מאיר 15, ישיבת רמת גן 5. גם ישיבת הכותל הקטנה במיליון וחצי הוסיפה לעניין הזה. ועוד המכינה פה והמקום פה והעניין זה וזה וזה וזה. וזה הכל אותו ציבור. ואנשים תרמו בין 50 ל-60 מיליון שח. זה סכום עצום. סכום עצום לתורה. כל מקום, פה משפצים בספרייה, מכון מאיר, בונים עוד שתי קומות, אבל זה הכל, איך שלא נתגלגל עם זה, זה לתורה. זאת אומרת, אנשים נותנים, ברוך הוא וברוך שמו. כאשר גוזז מחסה ועושה מהם צדקה, אז אין כאן דבר שהוא תוספת. הוא גוזז, הוא מוריד את הגז הזה, אשר על ידי התוספת יורד למטה. כי התוספת הוא חיסרון והעדר. זאת אומרת, כשיש לך משהו יותר, זה חיסרון. כמו שאמרנו, כל תוספת כנתון וכחסר דמי. ולפיכך, מי שיש לו תוספת כמו זה, הוא מטה לגיהנום שהוא העדר, כמו אותה רחלה, שיש לה המון המון צמר, יש לה תוספת, והיא טובעת. התוספת מפילה אותה. והגוזז מחסה ועושה מהם צדקה, ניצול מדינה של גיהנום. ודווקא כאשר גוזז ונותן לצדקה, אבל אם נותן לחברו מתנה לו, נקרא זה גזיזה. רק נתינת הצדקה נקרא גזיזה. ולכך נחשב שמסלק התוספת שהוא חיסרון וניצול מדינה של גיהנום, ודבר זה מבואר. מוסיף המהר"ל ואומר, ועוד פירוש דבר זה הוא עניין נפלא. כי הגוזז נכסה ועושה מהם צדקה לזולתו, דבק הוא במדרגה העליונה במה שהוא משפיע. זאת אומרת, הוא דבק בדרכי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע לכל העולם. מה אנחנו אומרים בברכת המזון? עזן את העולם כולו בטובו וכן בחסד ולרחמים וכו' וכו'. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן. אז אם אני נותן צדקה, אני הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אני משפיע, אני פועל, אני עושה משהו במה שיש. ולכך ניצל מדינה של גיהנום לירד מטה מטה. ולפיכך אמר שהוא משל לשתי רחלות. ביור זה, כי הרחל גזוזה מפני שנעלי הצמר מכביד אותה לירד למטה. יכולה להתעלות למעלה, כי אם יש לה תוספת, אם יש לה משהו, זה מוריד אותה למטה. וכך הנשמה שנתן באדם ומן העליונים, וראויה שתשוב אל השם יתברך שנתנה, כאשר יש לה הדבר השייך אל הנשמה. כי הנשמה שהוא נבדלת ממה? מהחומר, מהגסות, מהגשמיות, ראויה להשפיע הפך החומר שהוא מקבל. והגוזז נכסיו ועושה מהם צדקה, מה שהוא משפיע אל אחרים, מסלק האדם החמרות, החומריות שבו, הוא מתקרב הנשמה אל המעלה הנבדלת. ובזה דומה אל רחל גזוזה, שסילקה הצמר, שהוא דבר מת חומרי מכביד עליה לרד למטה. לכך עולם מעלה מפני שהחי נושא את עצמו למעלה. ממש, אז מה עושה לנו פה המערד? המערד אומר, תבינו, המשל שהגמרא מביאה, זה לא איזה משל סתמי, שתי רחלות, יש פה משהו מהותי כדי להסביר לאדם איפה הוא נמצא. יש לך תוספת של ממון, תיתן, תעזור, תפעל, תוסיף, תעשה את כל הדברים האלה. אף אחד לא מבקש ממך שתהיה אני בעקבות זה, או שלא תאכל, או שלא תקנה בגדים, או שלא תעשה. זה לא מבקשים ממך. למה שניצול מדינה של גיהנום, שהוא מטה מטה והוא הגיהנום. ראוי אל מי שנותן לחומרי שהוא חסר, ולקח מידתו הגיהנום שהוא חסר. כי דכתיב, שאול ועוצר רחם שלוש אלה לא תשבנה, קורא אותו שאול, שהוא מטה מטה, כי מתייחס אל המטה בשביל שהוא חסר, ולכך קורא אותו שאול. ומי שהוא משפיע ועושה צדקה, ראוי שיהיה מתעלה ולא יורד מטה מטה לשאול החסר, שזה כאילו זה מתחת לעולם, זה לא נמצא בעניין. תראו לרגע את הדברים של הרב ואין היה, שכפי שאמרתי, הרב יואל, דיברנו על העין היה הזה, והוא סיפר לי על מיקומו. התורה ציוותה דווקא לעזוב לפני העניים את הפאה, והם ילקטו כאדם המלקט מתוך שדהו, להורות שהנתינה לעניים איננה בתור יתרון נדיבות והחמרת רחמים מצד הנותן, כי אם הוא חוק ומשפט חיובי, וזה שקצבה להם תורה הוא ממש חלקה. יש פה הזדמנות להעמיק בסוגיית הצדקה. האם סוגיית הצדקה זה חלק מהמבנה של העולם? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא ברא כך את העולם? שלאחד יש ולאחד אין. מה הוא רוצה לעשות בזה? הוא יכל לחלק את הדברים אחרת שלשניהם יהיה. לזה יהיה קצת פחות וזה יהיה קצת יותר, והכל יבוא על מקומו בשלום. מה יש פה? ולמשל, אחת ממתנות עניים זו פאה. עכשיו, לא אומרים לתת לעני את הגרעינים של התואר. אתה תבוא לשדה, ואתה שם תיקח את הפאה הזאת, נותנים לו הרגשה שהוא בא לבית. בפאה, הוא בא לשדה, הוא בא לאותו מקום, הוא בא לאותו עניין. לפי מה שאנחנו לומדים, זה הפלא ופלא. כי באמת, סוגיית הצדקה, זה המשמעות שלה. ולכן ממשיך הרב ואומר, הרעיון הצפון בזה, למה לא נותנים... דרך אגב, גם הרמב״ם, כשהוא מונה את 10 מעלות הצדקה, הדבר הכי טוב זה לעזור למישהו למצוא עבודה, לא לתת לו כסף. לעזור למישהו למצוא עבודה, זו המעלה הכי גדולה שיכולה להיות. הרעיון הצפון בזה הוא להוציא מלב בני אדם את הטעות, לחשוב שהעניות היא רק בעולם, ושאיננה אלא חיסרון מוחלט, שאיני מה טוב, מה אומרים, אין לך כסף, אתה לא עובד, אתה מתעלק על הציבור, אתה לא אכפת לך, אתה לא פה ואתה לא שם. באשר אין העניים פה, אני מאומה לטובת החברה, והם רק נהנים ממנה, כי הם לא נותנים, הם רק מקבלים. ובאופן כזה אין להם שום משפט חיובי, כי עם נדיבות יתרה. ומזה הרעיון, יוכל גם כן לצאת משפט מעוקל של התנגדות אבירית לכלל דרך השם. הרי גם את העני הזה הקדוש ברוך הוא יצר בעולם. מה המשמעות של זה? שהוא דרך משפט וצדקה? ובכלל על זה נאמר, לועג לרש, חרף עושהו. אם אתה לועג לעני, אתה למעשה מחרף את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הפך אותו לעני. כי הסובר שיש בבריאה חיסרון מוחלט, כבר הוא רחוק מהשגת דרכי השם יתברך העליונים, איך שפועלו תמימו, תמים מלשון שלם. ואין לך רעה בעולם שהוכנה, כי אם שתצא ממנה תכלית טובה. יש עשירים ויש עניים. למה? כי רוצים לחנך את העולם, רוצים להרוויח משהו. וציור הרעה אינו מושקף, כי אם על פי השקפה קצרה פרטית. אבל בכללות הזמן והמציאות הכל מצטרף לתודה. וכן הוא במידת העניות. ודאי, כמה מידות טובות נמשכות ממנה. יש בה הרבה מעלות. הטבת המידות האנושיות וריכוך קושי הלב ועצם נטיית ההתנדבות וההשתתפות בצערו של חברו. אדם שלומד לחלוק עם האחרים את מה שאין או את מה שיש, הוא אדם אחר לגמרי. הוא אדם שכל הנפש שלו בנויה בצורה אחרת. הוא לא חי סביב העניין שהוא המרכז והכל מגיע לו, אלא הוא חושב איך אני יכול לעזור. וזה בכל מיני דברים. אני יכול לראות בחור שמתקשה בישיבה, והוא יושב לידי בכיסא, או בסטנדר, או בשולחן, או משהו הזה, יגיד, טוב, הוא כזה, וכו' וכו'. אני יכול להגיד, רגע, הוא מתקשה ולי הולך, אולי אני אקח אותו לחצי שעה ביום. אני אלמד איתו, אני אקדם אותו, אני אשפיע עליו, אני אתן לו, הקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת. למה שאני אחשוב רק על עצמי? בוא, אני אפעל ואני אעשה את זה. והיציאה לפועל אהבת הטוב והחסד שהן תכונות יקרות, שמכתירות את הנפש האנושית לעילוי יקר מאוד. בהיותן מצורפות אל עטרת השכל וההשגה האמיתית, והן באות לצאת לפועלן רק על ידי מציאות העניות. עכשיו, אין אני אלא בדעת, אין אני אלא במבון, אין אני אלא בזה. בהרבה דברים ישניים. ואתה יכול לסגל את זה ולהוציא את זה אל הפועל. זאת אומרת שיש פה משהו שהעולם מרוויח ממנו. וכאלה טובות רבות בלתי ידועות לנו. עד שהעניים בעניותם הם גם כן נוטלים חלק בעבודה האנושית הכללית. הם חלק כי הם עוזרים לנו להוציא את הכוחות הללו מן הכוח אל הפועל. אחרת לא היינו יכולים לעשות את זה. להביאן לתכליתן המאושרת כמו כל העובדים כולם. על כן צריך שתהיה למתנתם צורה של משפט כנוטלת שלא מדין, לא צורה של חסד וחנינה. אז כשנותנים פאה, מאיפה הוא לוקח את הפאה? מהשדה. כאילו שהוא בא על השדה. ולכן הוא לא מקבל גרעיני תבואה ששמים לו באיזה שקית ניילון בצד, כמו איזה קבצן מסכן. אלא נותנים לו, אומרים לו, בוא לשדה. תיקח פאה, זה שלך, זה גם שלך, אתה חלק מזה. אלא שכרגע הקדוש ברוך הוא החליט שאני הבנק, אז אני זה שמחלק, אבל שתהיה לך הרגשה שאתה חלק מהמציאות שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואתה לא איזה טפיל ונפל ועול ונטל שנמצא בעולם. והמופת היותר ברור הוא על הכרח מציאות העוני לשכלול התיקון הכללי, ומצד היותו מתמין, נוהג הרבה. אז יש כאן איזושהי הסתכלות מיוחדת במינה, ולמעשה המקור של הדברים הללו מופיע בקדושת לוי. קדושת לוי זה ספר של לוי יצחק מברדיצ'ב, ויש שם בסוף, בשנים האחרונות יוצאות מהדורות מלאות ושלמות, יש שם בסוף גם חלק על אגדות חז"ל. מה זה חלק? יש קמצוץ כאן וקמצוץ כאן, אבל פה הרווחנו, יש משהו על הגמרא הזאת, אין על כל הדברים על הסדר, אבל אפשר בהחלט לראות. אם ראה אדם שמזוטם מצומצמים יעשה מהם צדקה וכו' וכו', והוא שואל, ולכאורה אינו מובן לעיני השכל, דמה נשתנה המצווה הזו מכל שאר המצוות שבתורה? זאת אומרת, למה אם אני שומר שבת, אז אני לא יהפך להיות מעני לעשיר? למה אם אני נותן צדקה, למה דווקא המצווה הזאת היא זאת שמהפכת? אני עכשיו מעבר מאוד, אני, ואני מעבר מאוד במצוות שבת. למה שקדוש ברוך הוא לא יפרגן לי שאני אהיה עשיר? מה המצווה הזאת של הצדקה? למה היא מהפכת? למה היא עושה את כל השינוי הזה? אומר הקדוש הסלייבי כך, והעניין יובן, שהתורה מלמדת לאדם דרך הנכונה לעבודתו יתברך שמו, כשהאדם שם ביטחונו באיזה דבר מטובת עולם הזה, הוא מראה כאילו אותו דבר, יש לו חס ושלום כוח להפעיל זולת הבורא ברוך הוא. ובענייני ממון, רבותיי, אם תזכו, לא יודע אם זה זכות, אבל אם תכירו בעלי ממון, הרבה פעמים הדברים האלה מעבירים את האנשים על דעתם. זאת אומרת, זה אני ואני יש לי כסף וכולם צריכים להקשיב לי, וזה כאילו, זה הופעה, זה אמירה, זה אדם כאילו, הוא בונה את כל התשתית שלו מזה שיש לו כסף. זה דבר, אדם ששומר שבת, זה לא הופך אותו פתאום להיות איזה אדם אחר. אדם שיש לו ממון, זה לפעמים קורה. ממילא נפסק מזה הדבר, דבקות ושפע של הבורא ברוך הוא. וקדוש ברוך הוא אומר, האדם הזה כל כך מחזיק מעצמו, הוא בעל גאווה, אני לא קשור אליו. וזה ששמעתי ממורי, הגאון בוצין הקדישה המפורסם, דוב בר, המגיד ממזריץ', כן, רב דוב בר ממזריץ', קהילת קודש מזריץ', פירוש, וימלוך וימות. מה זה וימלוך וימות? כיוון ששם אדם הביטחון באיזה דבר, הוא ממליך אותו דבר על עצמו, ונפסק הביטחון ממנו יתברך שמו. זאת אומרת, אני כבר לא צריך להתפלל על פרנסה, אני יש לי כסף, אני מסודר, עד סוף כל הדורות וכו'. הרי כל אחד יודע שבתהפוכות העולם, בורסה יכולה להתהפך ביום אחד וליפול, ואדם יכול להפסיד בקרקעות ובנדל"ן. מה אנחנו שומעים השכם והערב על כל מיני גבירים שמתחננים ונכנסים לכלא, והדברים האלה יכולים להתהפך. וכאן נגרע פרנסתו ממנו, וזהו וימות. זאת אומרת, וימלוך, אדם כאילו נהיה מלך, נהיה כאילו יש לו משהו, ופתאום וימות, ופתאום כל זה נפסק. אך אל השם לבדו ישים ביטחונו, ויבחון במעשיו שכל דבר אין בו כוח זולת הבורא יתברך שמו. אזי מדבק ומקשר כל ענייני בבורא יתברך שמו, והוא יתברך שמו מקור כל הברכות ומקור חיים. אזי שורה בכל מעשיו וענייניו כל הברכות והשפע, כי הוא מדבק כל הדברים באין סוף. הרי כשאנחנו מדביקים משהו, מדביקים זה מחברים, איך אמרנו לפני שעתיים באתחו נתנו, מדובקים ביראתך. רב צבי יהודה תמיד היה אומר, מוצא שבת שהיינו יושבים אצלו, זכינו לזה כמה שנים, מה זה מדובקים ביראתך? הוא היה מביא דוגמה, כמו שאתה לוקח פורמייקה ומדביק אותה לשולחן, אתה רוצה שזה עד סוף כל הדורות, שזה לא יזוז ולא יקרה לזה שום דבר. אנחנו במוצאי שבת מבקשים מריבונו של עולם, תדביק לנו את ימות השבוע בשבת. אותה שמחה, אותה הערה, אותה נשמה יתרה שהייתה לנו בשבת, מדובקים בעירתך. אז ממילא, כשהוא מדבק דברים באין סוף, כשאדם שם את מבטחו על הבנק, שהבנק ישקיע לו את הכסף, זה יכול לקרוס. אבל כשהוא אומר לעצמו, מצד האמת, הרי כל זה שייך לקדוש ברוך הוא. בשנה הזאת, בדור הזה, במציאות שלנו, הוא הפך אותי לשליח בכל העניין. והנה בראות האדם שנכסת מתמוטטים, העצה הנכונה שיעשה מהם צדקה, ביאור הדבר, זה נראה הפוך. מזונותם מתמוטטים, אז הוא צריך לסגור את כל הכסף שיש לו, להחביא אותו ולא לעשות איתו כלום. אבל זה מה שראינו. ביאור הדבר, כשנפזר מהותם בנדיבות לב, נמצא, מראה בפועל שאינו שם ביטחונו במהותיו. כי המהות האלה יכולות ברגע אחד להיעלם ממני. אין לי מה לשים את הביטחון שלי במהות. אני נותן צדקה. ועד רבה שם ביטחונו בהשם יתברך. וכשהוא מדבק בו יתברך שמו, אז אני מדבק ומתקשר בו יתברך שמו כל עשיותיו ורכושו והוא באינסוף. ומכוח זה שורה הברכה ובכל אשר לפני יצליח ויתרבה נכסיו עד מאוד. ומשום אך יצדקו בדבריהם שאמרו יעשה מהם צדקה. מה כתוב פה? יש פה איזו הסתכלות, וזה מה שראינו גם אצל הרב קוק. יש פה הסתכלות מעניינת על מצוות צדקה. זה לא שאני נותן צדקה. אני מחלק את כספו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה כשאני מבין שבאמת זה לא שלי. זה אצלי, אבל זה לא שלי. זה יכול ברגע אחד לקחת הכל. בגלל שאני הולך ונותן, אז מה אני אומר? אבל אין לי. אבל אני לא שם את מבטחים במעות. אין לי, יש לי, מי קובע אם אין לי או יש לי? הקדוש ברוך הוא, זה שלו. אז אני נותן מה שאני יכול, מה שעוד הזכיר קודם, את ערוך השולחן שמסביר את ההבדל בין השולחן ערוך לבין הרמה, איך הוא יעשה צדקה וכולי, שדבר מינימלי אדם צריך לתת. תראו לכם, זה חינוך גדול, זה חינוך אפילו לילדים צעירים שהם עובדים בחופש ויש להם היום כל אחד, פעם הורים היו אומרים לילד לא ככה, והיום ילד הולך, עובד בחופש 3 ימים, הוא יכול להרוויח בלי סוף ובלי די, וגם את עצמנו לחנך לעניין הזה, זה מעשר כספים, וזה נתינה, וזה להסתכל ימינה ושמאלה, אם למישהו יש בעיה, ולפעמים בדברים פשוטים, אפשר מאוד לעזור ומאוד לסייע, וזה חינוך גדול, בית שמתנהל על זה שנותנים צדקה, ולא אומרים, כן, אנחנו העשירים, אנחנו עכשיו נותנים צדקה. נותנים צדקה, מבינים ששותפים עם הקדוש ברוך הוא בעולם שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל, גם אנחנו נותנים. כאילו, שזה בטבעיות, זה בשמחה, זה כמו שראינו שהרב הסביר בפאה, שנותנים את הצדקה כמחוברת לקרקע, כדי שאני ארגיש שהוא בעל הבית על הדבר הזה. הוא הבעל הבית על הדבר הזה, זה שלו. זה לא שאני נותן לו, אני אומר לו, תשמע, אתה רשאי עכשיו לבוא, אבל זה שלך, תיקח מאיפה שאתה רוצה. ומשום הכי, צדקו בדבריהם שאמרו, יעשה מהם צדקה. למה אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, אז נגיד טוב, שיקפיד בהנחת תפילין, יקפיד בשמירת שבת, מה יש במצווה הזאת? וזה שאמר הפסוק, יש מפזר ועושה צדקה בנתיבות לב ליבו הטהור, עיקר ביטחונו בעבורו יתברך שמו, ונוסף עוד, והוא מקור כל הברכות, לכן יתברך, זה מברך את האדם ונתווסף לו עוד ברכה ושפע. זאת אומרת, הגמרא הזאת נותנת כאן הסתכלות אחרת לגמרי על כל מצוות צדקה. אם נסכם, מה ראינו פה? ראינו פה מימרה של רב אבירא, וראינו שלא, הוא אמר את זה בכל מיני זמנים, פעם בשם רב עמי, פעם בשם רב אסי, דרשו פסוק בנחום, וראינו את דברי רש"י המיוחדים, שרש"י אומר שזה, הדרשה היא מוציאה את הפסוק מהקשרו, זה לא העניין של הפסוק בכלל, הפסוק עוסק באויבי ישראל שרוצים לבוא על ירושלים, הקדוש ברוך הוא אומר את מה שהוא אומר. חז"ל לקחו את הפסוק הזה ושיעבדו אותו ללמד אותנו על מעלת מצוות הצדקה.
למה הוא שם את זה פה?
מה זה?
למה הוא שם את זה דווקא פה? כאילו היה לנו לפני שבועיים אני חושב את הסיפור עם הערים, עם ההדדה, וזה גם זה לא קשור, למה הוא שם דווקא
לא, פה? לא, זה מימות של רב אבירא, אני חושב שזה, שהמימרה הקודמת גם הייתה רב אבירא.
לא, לפני זה אני מדבר עם, עם הערים, שהוא אמר ש... דמדמה וכל הערים, היה שלושה ערים ששמעו מה הכוונה בזה, ומי שהוא שותק ולא אומר לחבש לו כלום, אז שוכן בסנה או סלודין או משהו כזה.
כן,
אז למה נגיד שם הוא לא אמר את הדבר הזה? כי זה גם לא היה קשום לפסוק.
לא אמר, מה? רש"י שם?
לא, כן, רש"י.
בסדר, יכול להיות שפה בנביא על התורה, יחסית כולנו יודעים רש"י על התורה, אני לא זוכר שאי פעם רש"י אומר על פסוק בתורה שבדרשת חז"ל הוא מופיע פה. פה זה רש"י מאוד, מאוד משמעותי לעניין של אגדות חז"ל. שכשרש"י אומר במפורש, ורבותינו דרשו אך אינו על סדר שער הנבואה. לאף שהפסוק, מה שנקרא, יצא מהקשרו כדי לדרוש פה את הפסוק. שם זה פסוקים מהתורה, אני לא חושב שהוא אומר אי פעם, שהוא אומר דבר כגון זה. ראינו את הדבר הזה, ראינו את המחלוקת לכאורה בין השולחן ערוך לבין הרמ"א במה קורה עם צדקה למי שאין, מה שעוד העיר, אמרתי, זה התירוט של ערוך השולחן, מצוין פה המקור שלו, שמי שאין לו, אז גם מינימום שבמינימום הוא צריך לתת, לא יותר, אבל את המינימום הזה הוא צריך לתת. מה שראינו לאחר מכן, ראינו את הדברים של המהר"ל, יש פה עוד דברים שלא התבוננו עכשיו בכולם, יש פה מאירי, יש פה בניהו, בן יהוידע, מובא פה, יש חתם סופר, חתם סופר אומר, אני רוצה להסביר את הדברים על הדרך ההלצי. זאת אומרת, ככה חתם סופר אומר בחידושים שלו. יש לי פה משהו על הדרך ההלצי, אז מי שרוצה יסתכל בחידושי החתם סופר, זה מה שאני מצאתי על על האגדה הזאת, ומסתום אפשר למצוא עוד, אבל הנקודה הגדולה היא באמת החינוך לצדקה. שמצוות צדקה היא מלמדת אותנו, וזה לא נוגע למצוות האחרות, זה לימוד מיוחד בצדקה, שהכל של ריבונו של עולם, הכל זה של הקדוש ברוך הוא. וכשאתה מוריד מעצמך את התוספת, כמו אותה רחלה, זה לא סתם משל. המשל הוא, וזה כמובן מתאים מאוד לשיטת המהר"ל בביור אגדות חז"ל, שלדעת המהר"ל, כל פרט באגדה יש לו הסבר, יש לו משמעות, יש לו תוכן, לא הביאו את זה על דרך ההזדמן, זה משמעותי מאוד מאוד. אז כאן התוספת הזאת של הצמר, מה היא עושה? היית אומר, יש לי פה רחלה, היא מלאה בצמר, איזה שפע, איזה עניין, זה פלא פלאים וכולי. רבו ישראל, היא טובעת, הרחלה הזאת טובעת, היא לא מסוגלת לעבור במים, דווקא הרחלה שיש לה את מה שהיא צריכה, שהורידו ממנה את התוספת. אדם שמתחנך, אדם שלומד, אדם שמדבר על זה בבית, בחברה, לבוא, לתת מעשר כספים, לעזור, להסתכל על השני, אז א', הוא שותף של הקדוש ברוך הוא, כי גם הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן, וב', הוא גורם לעצמו לחיות, כי אין לו תוספות. התוספות הללו הן מפילות, הן מורידות. הוא דיבר פה על באר שחת, הוא דיבר על גיהנום, הוא דיבר על שאול, הוא דיבר על כל מיני דברים, ואם אתה מוריד את התוספות, אתה חי, אתה שמח, אתה חלק מהעניין, ואני חושב ש... יש איזו אמירה כזאת שאדם נותן או משהו כזה, אז אומרים לו, תזכה תמיד להיות מהנותנים ולא מהמקבלים. זה הרגשה באמת, ואם אדם עושה את זה בצניעות ובענווה, כפי שראוי לעשות את זה, אז יש לו ברכת שמיים. אז זה מה שכתוב פה, זה מה שהגמרא מסיימת, שוב אין מראים לו סימני עניות. הוא היה עני הרי, קרה לו פה משהו, אבל אם הוא אפילו עני, הוא מתפרנס מן הצדקה. הוא עובד על המידות שלו, והוא יודע ש... משהו יהיה זה, אין מראים לו סימני עניות, הופכים את הכל לצורה חיובית וטובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.